שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-21 של חודש פברואר לשנת 2022, ואנחנו נצא לדרכנו גם מתוך התאריך העברי, שהוא המעבר בין יום כף של חודש אדר א' ליום כף א' של חודש אדר א' לשנת תשפ"ב, החודש הנעלם, חודש אדר א', ואני רוצה שנקדיש את שיחתנו למישהו שזו ודאי אינה הפעם הראשונה שאנחנו מקדישים לו שיחה משותפת כאן, ולמי שיש הצטרפות השנה של קרבה גדולה בין תאריך פטירתו הלועז לבין תאריך פטירתו העברי, ממש בזמן הזה של השנה, בחודש אדר א', ואני מדבר על היהודי אשר שמו הוא ברוך שפינוזה, אולי מדויק יותר לומר ברוך דה שפינוזה, אבל הוא נודע אצלנו כשפינוזה, ברוך שפינוזה, מי שבכל פעם שאני מדבר עליו, אני אומר שהוא חשוב כחילוני הראשון, אני לא יודע אם הוא היה מקבל את ההגדרה הזאת, והיו יהודים לפניו בוודאי שקראו תיגר על התפיסות היהודיות המקובלות, ויש שרואים בו אחד מראשוני האתאיסטים, ואת ההגדרה הזאת בוודאי בחייו הוא הכחיש, למרות שההכחשה של הגדרות כאלה בזמנו של שפינוזה במאה ה-17 נובעת תמיד גם מאימת הכוח הדתי, בעיקר של הכנסייה, הגם שידוע, ואנחנו נעסוק בזה, ששפינוזה הוחרם בידי הקהילה היהודית של אמסטרדם, עדיין צריך לומר שהפחד שלו לא היה מפניה, מפני שעם כל הכוח של חרמותיה, היא לא העלתה איש על המוקד, אחרים העלו אנשים על המוקד. לפני 345 שנים שפינוזה הלך מן העולם צעיר, בן 44, מרושש, ריאותיו מלאות אבק זכוכית וחלושות. לכאורה התיאור הזה הוא תיאור של חיים שנכשלו, או שהיו חיי סבל מן הצד, כך אפשר לתאר אותם. ברם, אני אומר, ששפינוזה עצמו, כך על פי תיאורים של מכריו, היה אדם שהייתה לו איזושהי שלווה פנימית עמוקה, שהתבטאה גם ברעיונות שהוא כתב, ושהיו לו אפשרות, היו לו כמה אפשרויות לשנות את הגורל הזה של חיים בלא ממון גדול ובלא נוחות גדולה, והוא בחר באופן מודע לחיות אחרת. ואני דיברתי על הפילוסופיה של ברוך שפינוזה לא אחת כאן, כמיטב יכולתי עד כמה שאפשר במין שיח רדיופוני שכזה שלנו, לצלול לעומקה של תורת שפינוזה, ואני לא מתיימר להיות בעל היכולת הזאת. היום אנחנו ניגע כמובן בהגות שלו, אבל זה יהיה תמיד בעקיפין, כי אני רוצה להקדיש ביום הזה של 345 שנים ללכתו כמה מבטים להיסטוריה של חייו, למה שההיסטוריה הזאת מלמדת עליו, למה שהוא מלמד על ההיסטוריה, למה שאנחנו יכולים לקחת מזאת. ושפינוזה הוא אדם שתמיד אוהבים להתחיל את סיפור חייו. העובדה שהוא נולד ב-1632 באמסטרדם, בהזכרה של מקורות שמו. שפינוזה זה לא שם הולנדי. שפינוזה הוא בן לאנוסים מפורטוגל, ככל הנראה ברחו לפורטוגל מספרד. כלומר, אביו נולד להורים אביו של שפינוזה נולד להורים שנאלצו להתנצר ולחיות כיהודים בסתר, היו אנוסים להתנצר כדי להציל את עצמם מיד האינקוויזיציה הקתולית. ויש ויכוח עד כמה לעובדה הזאת יש משמעות. יש מי שהשתמשו בהיותו של שפינוזה בין אנוסים שבעצם היגרו מפורטוגל לאמסטרדם, ושם באמסטרדם הוסרה מהם האימה הזאת של הכנסייה הקתולית, והם היו יכולים לשוב ליהדותם, אבל בעובדה הזאת השתמשו כדי לטעון ששפינוזה מטבעו נטה חיבה לנצרות וזלזל ביהדות כי הוא בין הנוסים. ההנחה הזאת היא ודאי לא נכונה. ואת שאלת משמעות היותו של שפינוזה בין הנוסים צריך לשאול באופן אחר. כי בכל זאת שפינוזה הוא דמות מרתקת. מפני שכאשר קוראים על מהלך חייו בשנותיו הראשונות, הוא נדמה כעוד בחור ישר, יהודי טוב, כן, ההגדרה המשעשעת הזאת בין הקהילה האמסטרדמית, שהולך לתלמוד תורה ולומד ככל הנראה מה שלומדים בתלמוד תורה מפי רבותיו את ההלכה היהודית. ואיך קורה שהוא יהפוך להיות כזה סמל? וכשאני אומר כזה סמל, זה אפילו לא בסיפור היהודי, אלא שפינוזה, בדרך כלל, כשעורכים רשימות של הפילוסופים הגדולים של הפילוסופיה המודרנית, אז לא מזמן דיברנו על רנה דקארט, ואמרנו שהרבה מציבים אותו בתור הפילוסוף המודרני הראשון, ואחריו רבים אחרים. אז בדרך כלל ברשימה אחר דקארט, גם מבחינה כרונולוגית, שמים את שפינוזה. אי אפשר להבין את התפתחות הפילוסופיה המודרנית בלי להבין את שפינוזה. וביטויים על גודלו וחשיבותו של שפינוזה אמרו הרבה מאוד פילוסופים, הגל ולא רק הוא, הפילוסוף הגרמני הידוע, לייבניץ, בן זמנו של שפינוזה, כיבד אותו עד כדי כך שבא להתארח אצלו ולא להפך, גם ששפינוזה לא נהנה בניגוד ללייבניץ, ממשרות או ממעמד חברתי רם, מפני שהמילים שלו בשנות חייו הקצרות, קצת יותר מ-40 שנות חיים של שפינוזה, עשו לו מעמד בקרב מי שנותנים למילים להיות קובעות המעמד אצלהם, ולא לדברים אחרים. וזה אחד השיעורים הגדולים משפינוזה, שהוא הלך פה, הוא לא היה הראשון שטען כך, אבל הוא נסע את הלפיד, שמה שצריך להשפיע, וזה בעצם אולי במובנים מסוימים לפיד הנאורות, שמה שצריך להשפיע על האופן שבו אתה מודד אדם אחר, אלו מילותיו, לא תוארו, לא מוצאו, לא איזשהו מעמד שהוא קנה מבעוד מועד או נולד איתו, אלא מה יש לו לומר. ואם אתה שואל, יש את השאלה המפורסמת של המשורר אבות ישורון, שהוא שואל על עצמו, שהוא בעצם עונה לשאלה הזאת, והשאלה היא, כיצד נעשה אדם אבות ישורון? כלומר, איך הפכת להיות מיחיל פרל מוטר לאבות ישורון? אז כששואלים על שפינוזה, איך הפכת להיות מברוך שפינוזה הקטן, עוד אחד מבניה של הקהילה היהודית באמסטרדם, לשפינוזה הפילוסוף הגדול, אני חושב שצריך לנסות לתת לזה תשובה, וכאן יש משמעות להיותו של שפינוזה בין הנוסים, יש משמעות להיותו של שפינוזה אמסטרדמי. וזה מצריך אותנו למבט קצר בהיסטוריה, ואיכשהו בזמן האחרון אנחנו מדברים רבות על ההיסטוריה הזאת של מאבקי הדת לפני כמה מאות שנים באירופה. היהודים האנוסים מספרד ומפורטוגל שהגיעו לאמסטרדם, הגיעו לאמסטרדם מסיבה. מפני שבאותה תקופה הולנד הייתה חשובה כסמל למרד בכנסייה הקתולית וברודנותה, והייתה באופן יחסי חשובה כסמל לאיזשהו סוג של סובלנות דתית. וילם השתקן, מכונה גם וויליאם השתקן או הכתום, שהיה מנהיג המרד ההולנדי באימפריה הספרדית הקתולית, הוא עצמו היה אדם ששילב בין קתוליות לפרוטסטנטיות באישיותו, בכל מיני נקודות בחייו, והוא כונן את הולנד כמדינה קלוויניסטית, כמדינה שמחזיקה בעצמה, כבעלת, הייתי אומר, הגדרה פרוטסטנטית, אבל בעיקר כמדינה שנשאה דגל מסוים של סובלנות דתית, שמרדה בשיטות החזריות, בשיטות האינקוויזיציה של הכנסייה הקתולית, ושסגסוגה ומעמדה באו לה בשל פתיחותה המסחרית כלכלית, ולא בגלל שאלות דתיות. לכן ליהודי שבורח מאימת הרודנות הספרדית הקתולית, המקום ללכת אליו זו אמסטרדם. באמסטרדם תוכל לחיות בחופש מחשבה יחסי, מה ששפינוזה נהנה ממנו רוב חייו, אגם שהוא פחד מביקורות של הכנסייה, ואגם שהוא הוחרם על ידי הקהילה היהודית. בסופו של דבר, בניגוד לדמות ששוחחנו עליה בשבוע שעבר, ג'ורדנו ברונו, הוא עלה על שום מוקד, אפילו שהוא כפר בקדושתם של כתבי הקודש, לא העלו אותו על המוקד, ולא הכניסו אותו למעצר בית כמו את גלילאו גלילאי, כלומר הוא יכל לחיות את חייו בחופש יחסי, והוא ביקש לשמור על החופש הזה בעדיקות, גם על זאת עוד נאמר מילה. ואיכשהו כאשר מסתכלים על תולדות הקהילה היהודית באמסטרדם, ובעיקר תולדות בניה המהגרים מפורטוגל ומספרד של הקהילה היהודית באמסטרדם, רואים שאלו היו אנשים בעלי נטייה לחופש גדול. מצד אחד בקיאים מאוד בחוכמות היהדות, מן הצד השני מבקשים להם גם השכלה רחבה, ויש בהם איזושהי התנגדות בסיסית לכוח מסוים שאומר מה מותר לך לקרוא ומה אסור לך לקרוא, עם מי מותר לך לדבר, עם מי אסור לך לדבר, על מה מותר לדבר ועל מה אסור לדבר, ואת זאת שפינוזה יפנים, הוא לא רצה שיאסרו עליו דבר, והקהילה היהודית באמסטרדם עצמה הייתה קהילה די שמרנית, ולכן היא עמדה בחיכוך עם האנוסים שבאו לאמסטרדם, כי הם אמרו, אנחנו באנו לאמסטרדם בשביל חופש, לא בשביל שרבני הקהילה יגידו לנו מה מותר לנו לומר, ומה אסור לנו, ואיך חיינו צריכים להיראות מתוך איזושהי שיטת מקל וגזר שהקהילה מנופפת בהם. ושפינוזה היה אדם שכאשר הוא סיים בעצם את לימודיו והיה לבחור, הוא החל להתעניין ביומר מגוון גדול מאוד של נושאים, קרא ספרים בנושאים שונים ומשונים, ביקש ללמוד לטינית, והוא למד לטינית ממורה קתולי ישועי שאחר כך נטש בכלל את האמונה הנוצרית, אז הוא למד שאפשר לנטוש אמונה אם דעתך מכוונת אותך לכך, והוא קרא ספרי פילוסופיה, הוא נטע אליהם. היום גם המחקר יוכיח לנו שהוא הושפע מרעיונות של ספרים קבליים. הוא קרא גם כתבים של דמויות יהודיות שהוכתרו ככפרניות, כמו אוריאל דה קוסטה. ובכלל, הוא לא שם מעצור, לא לשאלה מה הוא קורא, לא לשאלה עם מי הוא מדבר. ועוד יותר מזה, הוא דגל באיזו שיטה של קבל את האמת ממי שאמרה, שזו פרפרזה על אמירה של הרמב״ם, ששפינוזה העריץ אותו וחזר לכתביו, והסיבה שהוא דגל בגישה הזאת היא עמוקה, אבל קודם כל אני רוצה לתת דוגמה למה זה אומר שהוא דגל בגישה הזאת. ישנה מעין אגדה לגבי שפינוזה, שאחת הייתי אומר, אחד הרגעים המכוננים בחייו, אחת התקריות המכוננות בחייו, זו העובדה שביותו צעיר, בשנות ה-20 לחייו, הוא שמע ימאים הולנדים משוחחים ברציף. עכשיו, מי שמכיר את הולנד יודע שחוזקה הכלכלי בא לה מנתיבי הסחר שהיא הייתה אמונה עליהם, והוא שומע הימאים הבאים מסין. והימאים הללו שבאו מסין משוחחים ביניהם על מנהג מוזר שהם ראו בסין לציין כל שנה חדשה תוך תקיעת כלונסאות, תוך תקיעת מוטות עץ, בארץ, באדמה. והם טענו שבסין, במקום מסוים, תקעו באדמה מעל 10,000 מקלות כאלה. כלומר, גילו של העולם, על פי הסיפור הזה, שאני לא יודע כמה הוא אמיתי, אבל גילו של העולם על פי הסיפור הזה, הוא גיל שאינו מסתדר עם גיל העולם שמונה המניין היהודי. שפינוזה שומע זאת, והוא מוכרח להתעמת עם הדבר הזה. כלומר, הוא מקבל החלטה לחקור את גיל העולם. זו באמת הייתה החלטה עקרונית של שפינוזה, לחקור כל דבר. להטיל בספק את קדושת המקורות היהודיים, המקרא, מי כתב אותו, האם משה מפי הגבורה, או האם הוא נכתב באופן אחר. כך אפשר לכנות את שפינוזה מראשוני מבקרי המקרא, אבל כל דבר הוא העמיד בספק, לא רק את המקרא. זה היה חלק מן העניין. אבל בסיפור הזה אנחנו רואים ששפינוזה הוא מי שמסתכל באופן שוויוני על שיחתם של מלאכים, על שיח שהוא שומע מפי מורה קתולי, על ספרים מתקופות שונות, כי הוא מחפש אמת. וזה מתחבר לציטוט שאני רוצה להביא מפיו של שפינוזה, מתוך הספר החשוב ביותר שלו שיצא מיד לאחר מותו, שהוא החיבור אתיקה, והתרגום הוא של ירמיהו יובל, שהיה אולי המומחה, יש הרבה שטוענים לכתר הזה הגדול לשפינוזה כאן בארצנו. אחד המשפטים של שפינוזה הוא המשפט הנפלא הבא, והוא אומר כך, חופשי, שפינוזה כותב, אני קורא לאדם המודרך אך ורק על ידי התבונה. כלומר, החירות תלויה בתבונה. ואם חופשי הוא אדם המודרך על ידי התבונה, אז גם להפך. אדם המודרך על ידי התבונה הוא חופשי. והמשמעות של האמירה הזאת היא שאם אני מחפש תבונה, הבנה, דרך הדעת של העולם, של החיים, אז לא משנה לי ממי אני שומע זאת. אם אני שומע זאת מפי מלאך ברציף של אמסטרדם, מפי יהודי, או מפי קתולי, מפי עשיר, או מפי עני, אני מחפש אמת איפה שאמצאין. במובן הזה, שפינוזה היה ממשיכו של דקארט, בתור באמת אבי השוויון בבני האדם וההשכלה לכל. כי התבונה עומדת בפני עצמה. בכל שאר השאלות משניות לה. וכך שפינוזה מסתכל על העולם. הוא אדם המסתובב באמסטרדם, ואחר כך במקומות אחרים, הוא מבקש לשחרר את עצמו מכל המשפטים הקדומים, הדעות הקדומות של זמנו, ולבחון כל אמירה שנאמרת, כל מה שהוא שומע, על פי מדד תבונתו שלו. אמסטרדם עבורו הייתה המקום מבחינתו, שהוא צריך בו לחשוב את מחשבותיו החופשיות ולחיות חיים חופשיים מכל משפט קדום מעבר למשפטו שלו, והוא היה קולני בזה, הייתה סביב שפינוזה, כך זה מתואר בדרך כלל, כך זה גם מומחז, חבורה, חלקם יהודים, חלקם לא יהודים, שאיתם הוא היה דן, והוא היה מוכן לומר, כל דבר אסור, כל דבר אסור, אין מצד האמונה היהודית, אין מצד האמונה הנוצרית, פה הוא לא היה אויב היהדות כדי לעבור לנצרות, ממש לא. אלא הוא היה אויב המחשבה שהוא צריך לשים סוגר לפיו, בגלל נושא כזה או אחר, בגלל איזה שהוא, הייתי אומר, דבר שהוא מקובל, נורמה. הוא חשב שהנורמה שלו צריכה להיות האמת, צריכה להיות התבונה, את מושג האמת אצלו אולי עוד כדאי להרחיב, אבל אי אפשר לדבר על ההיסטוריה של חיי שפינוזה בלי לדבר על החרם המפורסם שהוטל עליו בהיותו בן 24 על ידי הקהילה היהודית באמסטרדם, על ידי ראשיה, על ידי פרנסיה, חרם שיוג השנה פורסם שהוא נמשך עד היום, שיש עוד מראשי הקהל באמסטרדם שטוענים שהחרם עליו לא הוסר ולא רוצים לקיים בבתי הכנסת של אמסטרדם אירועים לזכרו ולכבודו. כלומר, הסנטימנט האנטי-שפינוזיסטי הזה עדיין משתמר, ששפינוזה הוא כופר. עכשיו, רגע לפני שאקרא את נוסח החרם על שפינוזה, צריך לומר שיש ויכוח מדוע הוחרם שפינוזה. קל אולי, ואפילו רומנטי, לצייר את החרמת שפינוזה כהחרמת דעות. כלומר, הדעות שלו היו מחוץ לדבר המקובל, ולכן הוא הוחרם, והיה פה איסור על חופש המחשבה. אבל למען האמת, יש הרבה מחוקרי שפינוזה, פרופסור יוסף בן שלמה, שהיה קרוב מאוד לשפינוזה והריץ את שפינוזה, אבל הוא טען שצריך לומר, מתוך איזושהי כנות, ששפינוזה הוחרם לאו דווקא בשל דעותיו, ודעות דומות לדעות של שפינוזה בדבר המהותה של האלוהות, האלוהות כאחדות, אלו רעיונות שאפשר למצוא להם עדים בספרים קבליים ששפינוזה קרא, וכפי שהזכרנו, היום המחקר טוען שבאמת שפינוזה הושפע מרעיונות קבליים. ושפינוזה הוחרם לא בשל דעותיו, לא כמו ג'ורדנו ברונו או גלילאו גלילי, אלא בשל העובדה שהוא עבר על ההלכה. שהוא היה חבר בקהילה היהודית באמסטרדם, שילם לה אפילו דמי חבר, אבל חי את חייו שלא על פי ההלכה, ולא בחדרי חדרים, כפי שכנראה הרבה עשו זאת לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה, אלא הוא התעקש על זכותו לחיות את חייו כראות עיניו, לסעוד ולאכול, למשל, בחברת ידידיו הנוצרים שאיתם הוא דן, שפה יש בעיה הלכתית, שהייתה בעיה הלכתית מהותית בעיקר מחוץ לישראל, מפני שכאן יש באכילה ביחד עם גויים, זה איסור הלכתי שנובע בעיקר מהחשש של התפוללות. ולכן שפינוזה בחייו הדגים דרך חיים שראשי הקהילה לא רצו שהיא תהיה דרך חיים מקובלת. זה לא הופך את החרם עליו לצעד נכון או חרמות לאופן שבו העולם צריך להתנהל. אבל אחד הדברים המעניינים זו העובדה שבאמת לאורך ההיסטוריה קשה למצוא מקרים של רדיפה של אדם באופן מובהק בתולדות היהדות בשל דעותיו ולא בשל מעשיו. מה שאני חושב מדגיש את היות היהדות דת אורתופרקטית. אתה צריך לעשות את המעשה הישר והנכון ולא דת אורתודוקסית שאתה צריך להחזיק בדעה הנכונה. האורתודוקסיה היא נחלת הנצרות והאורתופרקטיה היא נחלת היהדות. גם הטענה שספריו של הרמב״ם נשרפו למשל, היום קשה לדעת אם האמירה הזאת שהייתה מאוד מקובלת היא מנכונה. ברור שהיו מחלוקות לגבי הרמב״ם, האם ספריו נשרפו ככל הנראה, אם זה קרה, זה היה מקרה מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, היהדות לא שורפת ספרים, ולכן היא פחות, לפחות לא שרפה ספרים, ולכן היא פחות מועדת לאמירה של היינריך היינה במקום שבו שורפים ספרים, שם ישרפו גם בני אדם. ואני רוצה עכשיו לומר משהו על החרם, על ברוך שפינוזה, להקריא רגע את הנוסח שלו. והנוסח הזה הוא, ככל הנראה, לא היה מיוחד בהכרח דווקא לא, אבל זה נוסח החרם המפורסם ביותר בהיסטוריה היהודית. והוא מכוון לאדם צעיר מאוד, כאמור בן 24. האדונים מן המעמד מודיעים לכבוד מעלתכם, כי מאחר שמזה זמן נמסר על השקפותיו ומעשיו הרעים של ברוך דה ספינוזה, והם ניסו בדרכים והבטחות שונות להשיבו מדרכיו הרעים, אך לא עלה בידם לתקנו, ועד רבה, כל יום הגיעו לידיעתם ידיעות נוספות על כפירות נוראות שעשה ושלימד, ומעשים עצומים שחולל, ויש בידם עדויות רבות וראויות לאמון, שנמסרו כולן בנוכחותו של ספינוזה הנ"ל, ושכנעו אותם, וכולן נבחנו בנוכחות האדונים החכמים, לכן נמנו וגמרו על דעתם של אלה, כי ספינוזה הנ"ל יוחרם וינודה מעדת ישראל, והרי הם מטילים עליו את החרם דלהלן. והחרם הוא כך, והוא מוגדר בשלוש דרכים, נידוי, עלה ושמתה, שכל הללו ביטויים בעברית פשוט לחרם, ולכללה נמרצת. הרור יהיה ביום וארור בלילה. הרור יהיה בשוכבו וארור בקומו, ארור בצאתו וארור בבואו, והשם לא ירצה בכפרתו, ותבער בו חמת הדושם וקינתו, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, ואנו מזהירים שאיש אינו רשאי למעשה להתקשר עמו בעל פה או בכתב, ולא לעשות לו שום טובה, ולא לשעות עמו תחת קורת גג אחת, ולא לקרוא שום חיבור שעשה או כתב. החרם פה הוא חרם מוחלט, והוא גם חרם על רעיונות, אבל גם מודגשים פה המעשים. כלומר, שפינוזה לא הוחרם רק על דעותיו, אלא גם על מעשיו. אחת התיאוריות המעניינות, שיש לה כמה תימוכים היסטוריים, זו הטענה שהחרמתו של שפינוזה לא נבעה רק מהסכנה לשלום ושלמות הקהילה, אלא היא נבעה גם מהעובדה ששפינוזה היה איזשהו איום ביטחוני על הקהילה מצד מה שיחשבו עליה הנוצרים. מה שיחשבו על הנוצרים גם בהולנד, ואפילו הכנסייה הקתולית, שהיום אנחנו יודעים שבמדינות שבהם הקתולים לא שלטו, הם עדיין היו שולחים מעין סוכני חרש, מרגלים של האינקוויזיציה, שיבדקו סכנות לאמונה הטהורה. ולכן, בעצם שפינוזה, ברגע שהוא מסתובב בקהילה היהודית, וגם לא נוהג על פי ההלכה, וגם משמיע רעיונות מהפכניים, הוא עלול בסופו של דבר להפוך להיות סמל של היהודי ככופר, סמל של היהודי כמי שלא הולך בדרך המקובלת, ובסופו של דבר הוא ימית עלינו אסון. החרם הזה, החרם המפורסם ביותר בתולדות קהילה יהודית כלשהי, הוא חרם שנעשו לו הרבה ניסיונות לתיקון. כשהוקמה פחות או יותר האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור יוסף קלוזנר, בעצם יצא בהכרזה בשם האוניברסיטה שאני רוצה לקרוא את לשונה, וההכרזה הזאת היא הכרזה שבאה לבטל את החרם על שפינוזה. וכך הוא אומר, לשפינוזה היהודי נקרא 250 שנה אחרי פטירתו, זה אומר שאנחנו נמצאים בראשית המאה ה-20, מעל רמת הר הצופים, מתוך מקדש המעט שלנו, האוניברסיטה העברית בירושלים, הותר החרם, שר אבון היהדות נגדך, וחטאתך לה תחופר. אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה. כלומר, ההיסטוריה היהודית ביחס לשפינוזה היא לא היסטוריה חד משמעית. ויש מי שביקשו, כמובן, מדובר פה באנשי האוניברסיטה העברית, יהודים משכילים, לאו דווקא אנשים אורתודוקסים, אבל גם בתוך האורתודוקסיה, עם הזמן נשמעו קולות שביקשו לעדן את היחס לשפינוזה, לראות שאפשר ללמוד ממנו דבר מה, יש טוענים שהוא אפילו השפיע על הרב אברהם יצחק הכהן קוק. מכל מקום, מה שמעניין אני חושב, שהחרם הזה של שפינוזה, בידי הקהילה היהודית באמסטרדם, היה חרם שבעיניו, יש הטוענים שהוא לא כל כך כעס עליו, הוא קיבל אותו בהבנה. כלומר, אני כבר לא יכול להיות חלק מן הקהילה הזאת, אבל במובן מסוים זה היה חרם הדדי. כשפינוזה מוחרם, הוא בכלל לא מצוי באמסטרדם, אלא הוא מבקש ללכת לאוניברסיטה החשובה ביותר של הולנד, אוניברסיטת ליידן, והוא לא רוצה בחיים בקהילה היהודית באמסטרדם, הוא רוצה בחיי חיפוש אמת איפה שתימצא, לא להיות מקורקע לקהילה. ואם המטרה שלו הייתה, בדומה לרנה דקארט, לערוך חקירה שתתחיל מאפס, בלא דעות קדומות של מהי האמת, אז הוא לא יכול להיות כרוך אחר קהילה. ובמובן הזה, היות מוחרם, זה דבר שהביא אותו למצב הפילוסופי הראוי בעיניו. אני אהיה חופשי מדעות קדומות, אני יושב לי בדד בדירתי כל חייו, הוא היה בודד מבחינת החיים המיידיים, היו לו חברים והיו לו ידידים, אבל הוא לא היה נשוי, הוא ישב כל חייו בדירתו, וחשב לבד. מתוך דעתו הוא הגיע למסקנות. הוא אמר שהאדם יכול להגיע וצריך להגיע בעיניו מצד התבונה הטהורה למסקנה שהוא זקוק לחיי חברה. ושטובים לו חיים בחברה מאשר חיי בדידות, אבל המסקנה הזאת הוא צריך להגיע לבדו. ולכן היות מוחרם מבחינת שפינוזה, אין הדבר הזה דבר בהכרח רע. בעבורו זה היה דבר מה שמתאר אותו, ואפשר לומר ששפינוזה, ההחרמה שלו על ידי הקהילה היהודית, הייתה גם החרמה הדדית שלו, אותה. אתם מחרימים אותי ואני מחרים אתכם. אני לא רוצה להיות תלוי בכם, כשם שאתם לא רוצים שיהיה בקרבתכם. ומתוך התודעה הזאת הוא פעל. אני צריך להתחיל מאפס, לא ממה שהכתיבה לי הקהילה, לא מה שהכתיבו לי הדורות הקודמים, לא מה שהכתיבו לי כתבי הקודש, אלא ממה שתכתיב לי חקירה עצמאית לגבי מהותה של האמת. שפינוזה, שביקש ללכת בדרכם של הפילוסופים שקדמו לו, ובזמנו זה היה חברנו רנה דקארט, שהאדם לבדו יחצוב את התפיסה הנכונה של המציאות. הוא העריך מאוד את דקארט, והוא גם כדרכו של אוהב אמיתי ידע לבקר אותו, ובעצם לנסות להיות הגרסה המושלמת יותר של הניסיון הקרטזיאני, הניסיון של דקארט לחקור את האמת מאפס. הוא טען שדקארט לא באמת הצליח להשתחרר מהמקובלויות והתפיסות של זמנו, ושפינוזה הצליח להשתחרר. הספר אתיקה של שפינוזה שממנו קראתי, ואני בכל פעם שאני מדבר על שפינוזה אני אומר זאת, הוא מנסה להידמות, עד כמה הוא מצליח זו שאלה, אבל הוא מנסה להידמות לספר גיאומטריה, שעובר מהוכחה אחת להוכחה אחרת, באיזשהו אופן של השתלשלות לוגית, כדי להראות שאני חקרתי את החקירה מאפס, וביקשתי לא להיות מוטה על ידי רגש, אלא להוכיח דבר אחר דבר בדרך של מסקנה היוצאת אל המסקנה הבאה, באופן הכי ברור וטהור שאפשר. במובן הזה, החרמתו של שפינוזה היא לא רק אפשרה לו באמת לעשות את החקירה הלבדית שלו, אלא אחד המושגים שדיברנו עליהם בעבר, הכי חשובים אצל שפינוזה, זו האימננטיות אצלו. העובדה שאתה מבין דבר מתוך עצמו ולא מחוצה לו. ואתה לא מקבל תשובות מאיזה כוח שמעליך, אלא הדבר יכול להיות מובן רק מתוך עצמו. זה קשור בעובדה ששפינוזה מזהה את הטבע עם אלוהים. המשפט המפורסם שלו, אלוהים או הטבע. רק צריך לומר שהוא מזהה את הטבע עם אלוהים, לא במובן שהוא חושב שאלוהים הוא העצים והאבנים, אלא שכל הקיום האנושי הוא מהות אחת שאותה הוא מכנה אלוהים. בני האדם, הטבע, כל מה שישנו הוא חלק ממהות אחת מאוחדת שיש לה פנים שונים. לפעמים הפנים הללו הם אבנים, לפעמים הפנים הללו הם בני האדם. הכל חלק מאחדות אחת. זו הייתה מסקנתו של שפינוזה. והאחדות הזו, אתה צריך לדבר עליה רק מתוך עצמה. אין משהו מחוץ עליה, הכל אחד. ולכן אם אתה רוצה לדבר על העולם, אל תבקש לצאת מן העולם, החוצה, ולומר שיש איזושהי מלכות שמיים שממנה אתה גוזר משמעות על העולם. לא, אתה צריך לדבר על העולם מתוך מה שיש בעולם שמסביבך. ואני חושב שהוא גם גזר את זה לחיים האישיים, שאני מבקש להגיע לאמיתות לא בגלל איזה כוח שמחוצה לי, אלא מתוך עצמי. החיבור הכי מפורסם ששפינוזה הוציא בחייו, זה החיבור מאמר תיאולוגי-מדיני, תיאולוגיקו-פוליטיקו, והחיבור הזה הוא החיבור שבו הוא לראשונה תוהה על קדושת המקורות באופן מובהק, בעיקר בגלל שהוא לא מקבל הסברים על-טבעיים שיש במקרא, ניסים ואירועים נבואיים. הוא אומר, אנחנו לא צריכים להסביר את המציאות דרך כל מיני הסברים שיוצאים ממנה, אלא העולם צריך להיות מובן מתוך עצמו. זה מה שנקרא באופן אימננטי, וכך הוא נהג בחייו. ואני חושב על חיי שפינוזה הללו, על הבדידות שהוא גזר על עצמו גם מהקהילה היהודית, אבל לא רק, הבדידות שהוא גזר על עצמו מכל המסורות הרעיוניות שלפניו, ועל אפילו את מורו דקארט כאמור, הוא היה נוהג לבקר, והוא חי לבד. היו באים אליו מכרים וידידים ומשוחחים עמו, אבל הוא חי לבד. והוא קיבל במהלך השנים הצעות מפתות מאוד, להיות מרצה באוניברסיטה של היידלברג, להיות מקורב למלך צרפת. הוא זכה להצעות שיוציאו אותו מעוניו. הוא היה כל חייו עובד כמלטש עדשות למשקפיים. עבודה שלא הכניסה לו הכנסה גדולה, וגם פגעה בבריאותו, כי אני הזכרתי שהוא היה נושם לקרבו את כל אבק הזכוכית הזה, ואומרים שזה פגע מאוד בריאותיו. ואף על פי כל מה שאמרתי, מכריו שהיו משוחחים איתו, היו אומרים שיש בו איזשהו צד של עושר. איך יכול להיות ששפינוזה האדם הזה, על אף כל מה שעבר, יהיה אדם מאושר? וכאן צריך להבין מהו עושר על פי שפינוזה, ואני שוב אקריא מתוך האתיקה בתרגום של ירמיהו יובל. הדבר המועיל בחיים הוא מעל הכל לשכלל את השכל, או התבונה, ככל שיש ביכולתנו. בדבר האחד הזה מונחים עושרו או ברכת העושר של האדם, שכן ברכת העושר אינה אלא סביעות הרצון של הנפש, הנולדת מידיעת אלוהים שבהסתכלות. ואני רוצה להסביר קצת את המילים האלה. שפינוזה אומר, הידיעה היא עושר. לדידו, כל סבלו של האדם בעולם נובע מטעות בהבנה, שאינו מבין את העולם, אינו מבין את כל האחדות הזו שהוא חלק ממנה, וממילא הוא אינו מבין את אלוהים, כי אלוהים והעולם וכל מה שישנו חד הם. אילו הוא יבין, אילו הוא יסכיל להבין, הוא יהיה מאושר. וכאן נשאלת השאלה, איך הוא יהיה מאושר? הרי אם הוא עני, הוא סובל, הוא לא מאושר. אם הוא חולה, הוא לא מאושר. אבל מבחינת שפינוזה, האדם, בגלל שהוא חלק מאותה אחדות אלוהית, ויש לאחדות הזו את חוקי הטבע הפנימיים שלה, אין לו בחירה חופשית ממש, הוא לא יכול להשפיע על גורלו מבחינה מעשית. יש לו בחירה פרשנית, יש לו בחירה מה הרפלקציה, הרפלקציה שהוא מפנה למציאות. כלומר, הוא לא יכול לשנות ממש את עצם קורותיו, אבל הוא יכול לשנות את האופן שבו הוא שופט אותם. זו שאלה מורכבת אצל שפינוזה. אפשר לומר ששפינוזה טוען שיש את המציאות הפיזית של האדם, ויש את התחושה המיידית שהיא מעוררת בו, ובעלל הוא אין לו שליטה. האדם מקבל מכה, הוא חש כאב, אבל הוא יכול לשלוט בתודעה שלו ואיך שהיא מתייחסת לרעיון הכאב הזה, ואיך היא בוחרת להביט עליו. ומה ששפינוזה בעצם אמר זה שאם נבין ונשכיל לדעת את מהות הדברים, ונדע שאנחנו חלק מאחדות אחת שלמה, ואנחנו איננו נפרדים מן הדברים שמסביבנו, איננו בודדים, אלא אנחנו חלק מהפלא הזה של הקיום, אז הדבר הזה ישחרר אותנו. אנחנו נהיה משוחררים, גם אם איננו בריאים, גם אם איננו מאושרים, התבונה תשחרר אותנו. עושר והבנה חד הם. הם לא דברים נפרדים. האדם המבין הוא אדם מאושר. ואני לא יודע אם שפינוזה ידע להבין הכל, אבל אפשר לומר שאולי בזה היה סוד החיים הללו שהיו לו, שהצליחו לשמר איזושהי מידה של שלווה. גתה, המשורר הגרמני, אמר שהוא מתפלא על שלוותו של שפינוזה. הוא ידע להיות שלב מתוך תבונתו, אף על פי שלכאורה המציאות החיצונית הייתה מציאות של קושי גדול. לדעת את העולם זה לאהוב את העולם. כלומר, אתה בא לאהבת העולם מתוך העובדה שאתה יודע אותו, שאתה מבין אותו. מכך אתה בא לאהבה, כי ידיעת הדברים מאפשרת לך עושר, מאפשרת לך שחרור מחוסר הוודאות, מהשאלה למה שום דבר לא מספק את רצוני. למה הדברים אינם כפי שהייתי רוצה שהם יהיו, אם תבין באופן תבוני את מהותו של העולם, תזכה לאיזשהו עושר. כמובן, אין מושגים עדינים, ואני קודם זרקתי כאן לקלחת הרבה מושגים של שפינוזה שבעבר שוחחנו עליהם בעריכות, האחדות אצלו, האימננטיות, העובדה שאתה לומד על דבר מתוך עצמו אצלו, תפיסת העושר שלו שהיא באה אפילו שהבן אדם הוא חסר בחירה. אצל שפינוזה אין לאדם בחירה חופשית, והוא עדיין יכול להיות בן חורין, כי הוא בן חורין להשקיף על המציאות הזאת אשר בה אין לו בחירה, ולהשתחרר מן הכבלים של הכאב באמצעות ההבנה והדעת. אני רוצה לומר רק עוד דבר מה קטן על נקודה מהותית לגבי שפינוזה. קודם כל, שפינוזה, אמרתי שהוא ויתר על משרות שהוצאו לו מיד מלך צרפת, ועל משרה באוניברסיטת איידלברג. כל זאת היו ויתורים שנבעו מרצונו להיות נאמן לעצמו. הוא העדיף להיות עני, ובעל יכולת לכתוב את אשר עולה על דעתו, ולומר את אשר עולה על דעתו בחופשיות, מאשיר שלא יכול לומר את הדברים בחופשיות. בעזבונו של שפינוזה נמצאו הספר אתיקה שממנו ציטטתי, ואחד הספרים שנמצאו בעזבונו זה ספר על הדקדוק העברי. קיצור הדקדוק העברי, ספר בלטינית שבא ללמד את השפה העברית. אפשר לשאול על שפינוזה, השפה שהיא שפתם הקדושה של אלו שהחרימו אותו, מדוע הוא רוצה להרחיב את הידיעה בה. אז צריך לומר אצל שפינוזה, שאפילו שאמרתי שהחרם שלו היה חרם הדדי עם הקהילה היהודית, במובן הזה, אחד מהדברים הבולטים אצלו, זה שהחירות שלו הייתה חירות לא להתייחס למה שהסביבה אומרת עליו, אלא למדוד דברים מצד דרכם. ולכן, הוא מצא טעם גם לעסוק בעניינים עבריים ויהודיים. אפשר לשאול מדוע, אולי כי הוא רצה שכתבי הקודש לא יהיו דבר מפחיד כל כך, כשאתה לא מבין את שפתם עד תום, אתה מפחד מהם. אבל גם היה לו עניין בעברית. ובכלל, מפני שהוא היה אדם שעסק בתבונה, כל דבר שיכול להשכיל את האדם, ראוי בעיניו, הוא לא עושה חלוקות, רגע, זה בעברית, זו שפת המקרא, אני מפחד מעברית, אני מפחד מהמקרא. אם אתה אדם תבוני, אתה לא מפחד מהמקרא. אתה קורא אותו, הוא מגיע למסקנותיך שלך. זו הייתה הגישה העקרונית של שפינוזה. ובמובן הזה שפינוזה לא היה אויב היהדות. הוא לא היה אויב הנצרות. הוא ביקש לבדל את עצמו מכל ההגדרות הגדולות האלה ולהיות שפינוזה. והוא אמר, אני חושב לכל אדם, נדב צריך להיות נדב. ותמר, נאמר, צריכה להיות תמר. מרים, שמה של אחותו, צריכה להיות מרים. ובמובן הזה היא יכולה לשאוב רעיונות מן היהדות, מן הנצרות. שפינוזה השתמש במושגים נוצריים כדי לתאר חלק מרעיונותיו. אומרים שזה היה כלי גם מול הנוצרים שלא יראו בו כופר גמור. אחר מותו בהולנד, הייתה תקופה שהוא קונה בנדיקטוס מלדיקטוס, בנדיקטוס הארור המקולל. אבל הוא לא קילל אף אחד. זה לא היה עניין שלו לקלל. ואולי זאת המעלה שלו. הוא לא ראה צורך לקלל. הוא היה עצמאי. הוא לא בחן את עצמו מול אחרים. הוא בחן את עצמו מול עצמו ומתוך עצמו. ברוך שפינוזה, אנחנו מציינים 345 שנים לפטירתו. היכולת שלו להביט על דברים באופן פתוח, אפשרה לו גם לכתוב בספרו מאמר תיאולוגי מדיני, שבו הוא מבקר את המקרא, גם דברי שבח. זה היה האדם עליו אנחנו מדברים. על המושגים הפילוסופיים שלו נרחיב הרבה. אני רוצה שניפרד עם שיר שכתב עליו חורחה לואיס בורחס, קראתי אותו בעבר, התרגום של הפילוסוף ירמיהו יובל, שכתב על שפינוזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל הנושא, ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ובספוטיפיי, למי שמאזין, דרגו אותנו. אחרי שאקרא משפינוזה, נשמע את קונסטנטין הויגנס, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, אחד המוזיקאים ההולנדים, בני זמנו של שפינוזה, שאפילו קצת דמה לו פיזית, מבחינת הסגנון והלבוש, עם קטע שלו, פרלוד שלו, מאותה התקופה. ברוך שפינוזה, חורחה לואיס בורחס. כערפל של זהב, המערב מצית את החלון. כתב היד השקדני מצפה, וכבר הוא גדוש באינסוף. מישהו בונה את אלוהים באפלת בין השמשות. אדם מוליד את אלוהים. זהו יהודי עצוב עיניים, ובעל אור מצעיב כהין הלימון. הזמן נושא אותו, כמו שנושא הנהר, עלה בתוך המים הגולשים במדרון. לא חשוב. המחושף מתעקש ומעצב את אלוהים בעזרת גיאומטריה עדינה. מאז מחלתו, מיום שנולד, הוא מוסיף להקים את אלוהים על ידי המילה. האדירה באהבות הוענקה לו, האהבה שאינה מצפה להיות נאהבת.